שלום וברוכים הבאים, פודקאסט הכדור הכתום, אני דרור הס, ואיתי הפעם אינון ברשירה. אינון, תודה שבאת.
תודה לך.
ונתחיל כרגיל, רגע השבוע.
טוב, רגע השבוע שלי, זה בגדול שהתחלנו לראות כדורסל עם משמעות, וזה הרבה יותר כיף, וזה כיף לחזור לויכוחים וטעויות שופטים, וספציפית לאותו רגע שבו שחקני דטרויט, שכמה מסכנים הם, היו כל כך קרובים אשכרה לעשות ניצחון ליגה בדרך לא להיות המאזן הכי נורא אי פעם, ונשדדו כשדיווינצ'נזו, אם אני לא טועה שם, פשוט התנפל על הרגליים
של תומסון, כן.
כן. והשופטים משום מה לא שרקו, הניקס הפכו את זה לסל ניצחון ועוד פאול. אבל בסוף, נכון, זה מתסכל, טעויות שופטים, אבל זה הרבה יותר כיף. משחקים שבהם כשתי הקבוצות מאוד מאוד רוצות לנצח, יש דרמה, יש טירוף, יש מאמנים כועסים, זה הרבה יותר כיף מחוסר המשמעות שהיה השבוע, גם בשבוע המסתר, אבל גם פשוט בזה שלא היה כדורסל, אז זה כיף לחזור.
לא יודע, אני התחלתי לצפות בהאוס, זה מה שאני עשיתי שבוע לפני זה. אני לא יודע על מה אנשים דיברו, אמרו כל מיני דברים, זה אני לא יודע.
אתה צפית במקום הטוב?
לא. Good Place, כן, סיימתי מזמן.
כן, אז זה הבינג' הנוכחי שלנו, אנחנו בעונה השלישית, וגילינו שזה לא רע לעשות בינג' לסרטים בדיסני פלוס, אפשר לעצור אותם באמצע, ואז אם זה יש שלוש שומרי הגלקסיה, זה יכול להיות כמו עונה של סדרה רגילה.
כן, זה גם בנטפליקס לדעתי אפשר לעצור באמצע.
כן, 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 נכון, אז זה בשניהם, אבל זה אשכרה אפשר לעשות בינג' על דברים כשלא רואים כדורסל כל יום.
כן, אז כן, היה שבוע, אני באמת לא טרחתי לראות, אז כן. כן, ראיתי את הסיום של זה, לא את כל המשחק, אבל הסיום, וזה היה מדהים, היה שם איזה, לא רק הלוסר, היה שם גם עוד עם שחקן של דטרויט שחטף מלא פאולים מתחת לסל, ועוד איזה שחקן, עוד רע, כאילו, היה שם רצף של פאולים על שחקני דטרויט שלא נשרק. ואז ג'וש הארט מקבל מתחת לסל, עושים עליו חסימה נקייה וזה נשרק. אז גם איזה... זה מדהים. טוב, רגע השבוע שלי, ובגלל זה אני גם אשכרה נכנסתי את זה לנושא שלנו, ואני יודע כי אתה אוהב את הדברים האלה, אז גולדן סטייט שרלוט, 13 שניות לסיום, אני אפילו לא זוכר את השם של השחקן ספסל.
זה שהפכו מטווי, הקג'אוס, משהו...
כן, משהו כזה, מקבל את הכדור, קולע, מיילס ברידג'ס מתעצמן, מתחיל לריב איתו, איכשהו זה הופך למריבה בין גרנט וויליאמס לדריימונד גרין, אבל לא זה, מה שאחר כך, זה ש... דריימונד גרין עם איזה מונולוג מעניין.
כן.
אומר של, כאילו, הוא לא מבין מה הבעיה במה, שתי דקות כשהיה איזה הפרש גדול, אז זה בסדר לקלוע, פתאום זה לא בסדר, רגע, שחקני חמישייה שלכם על המגרש, אז זה בסדר לקלוע או לא בסדר, למה זה לא בסדר פתאום? כאילו, ואתה יודע שאני מת על גרנט וויליאמס.
כן.
ודווקא במונולוג הזה אני פתאום הייתי די בצד של דריימונד גרין, של אני לא מבין למה, כאילו, יודע מה, יש את המסורת, כאילו, זה שני שלבים, יש את המסורת, ויש את ה... כאילו, זה בערך, כאילו, של מילא יש את המסורת הזאת, של אפשר להסכים איתה, אפשר לא להסכים איתה. אבל... אשכרה, אתה מתחיל לריב עם מישהו על השטות הזאת?
כן, זה אתה, מאוד, אף פעם לא התחברתי לזה. אני כן אגיד שכשדריימונד גרין התחיל גם לדבר על זה שמיילס ברידג'ס הוא מיי גאי וכאלה, זה נהיה דוחה ברמות, ושגרנט וויליאמס...
לא, כן, הוא אמר בחצי, כן, הוא... לא, זהו, שהוא אמר שמיילס ברידג'ס הוא מיי גאי, אז אני לא יכול לבוא אליו בטענות, אבל גרנט וויליאמס הוא בן אדם נחמד, אז למה אתה בא להיות זה? והוא גם רמז קצת לעצמו, אמר, אתה חושב שזה כיף להיות הבד גאי? זה מאוד בודד פה לפעמים, ומאוד קשה, כן.
גרנט וויליאמס, עם כל הזה, הוא יודע שזה מה ש... בסופו של דבר הוא לא יכול... הוא לא יכול לשרוד בליגה אם לא יהיה לו את האג' הזה, והוא לא, ודווקא דרימונד גרין אמור לי מאוד מאוד להזדהות עם זה, אבל דווקא הרבה פעמים דווקא מישהו שמאוד מאוד דומה לך או זה, זה גורם לאיזשהו אנטי, הוא משקף לך משהו שאתה לא רוצה לראות. אבל בסדר, כן, כל העניין הזה, אם מישהו 20 שניות לסיום מקדרר את הכדור האחרון, בסדר, שטויות, ולא זורק, סבבה. כשזה מתחיל להיות המצעד עיבודים המטופש הזה, ואז כבר אני ראיתי משחקים ש-40 שניות לסיום, קבוצה מאבדת כדור, ואז הקבוצה השנייה מאבדת כדור, ואז עוד קבוצה מאבדת כדור, זה נהיה מגוחך, ובמיוחד כל אנשי החוקים הלא כתובים, אוי לא, הפרת את הקוד, זרקת על כל הפואנטה היא שלא אכפת לך, אין טעם לזרוק כי זה לא משנה. אז אם הוא זרק, מה זה משנה? וואו, קיבל עוד שתי נקודות.
כן.
זה תעשה עניין. אבל בסדר. בסדר.
טוב, אז בואו באמת נתחיל עם הנושא הזה של החוקים הלא כתובים והמסורות. כן, של... זה מסורת די דבילית, וכמו שדריימון אמר, אוקיי, אתה שם את החמישייה שלך, את החמישייה הראשונה שלך, על המגרש, למה שלצד השני אסור לנסות לקלוע? יש עדיין זמן, למה שלצד השני אסור לקלוע?
כן, וגם הרבה פעמים, אוקיי, זה השלב, של הגארבג' טיים, זה אומר שזה, יש כל מיני שחקנים שאלה הדקות שלהם. אלה 2-3 דקות שלהם להרשים קבוצות אחרות, להרשים סקאוטים, להרשים, להראות שהם שחקני כדורסל טובים, ויכול להיות של3 דקות האלה יש אפקט. ועכשיו, סבבה, אתה אומר, מה זה משנה חצי דקה האחרונה, אבל הדברים האלה מצטברים, זה חצי דקה ועוד חצי דקה ועוד חצי דקה, וכן, אני בהחלט יכול להבין, שחקן שהוא שחקן 2-way, שהיום הוא בליגה ומחר הוא לא בליגה, הוא צריך את הזמן הזה כדי להראות מה הוא שווה, אז עם כל הכבוד לכם ולחוקים הלא כתובים שלכם, כי בסוף זה ההזדמנות של השחקנים האלה לעשות משהו שמשפיע, ואולי לקבל את החוזה הבא, שלך דרימונד גרין שכבר הרווחת את המיליונים שלך, אתה לא דואג לו, או אתה דואג לו, אבל זה מיליון מפה, מיליון לשם, עבורם אשכרה זה כן משנה. זאת אומרת, שחקני 2-way, זה לא כסף לא מסכנים, כן? אבל זה לא עכשיו, ההבדל בין, וואלה, הרווחת יפה, ועכשיו אתה צריך עדיין למצוא עבודה בסוף הקריירה ככדורסלן של 3 שנים שלך, לבין הרווחת מספיק לכל החיים ואתה מסודר והכל בסדר, זה פער עצום. אז זהו, אז בהקשר הזה, ולו בשבילם, תנו להם לשחק עד הסוף ותפסיקו עם השטויות האלה.
או לכל הפחות, אל תהיו סור לוזרס, כאילו. וואו, אתה במינוס 12, 10 שניות לסיום, וואו. זה באמת מה ש... זה הזמן שלך להתחיל להילחם על הכבוד שלך עכשיו? למה לא התחלת קודם?
לגמרי. זה כאילו, זה לא ברור, זה גם פתאום אתה נהיה כזה קפוץ, וזה לפני שנייה אתה התבדחת על הספסל וחשבת כבר על המשחק הבא הרבה פעמים. זה נהיה מגוחך. זה גם פוגש הרבה פעמים תרבות אחרת, נגיד, אני זוכר בזמנו, היה, בתקופה שקיירי עוד היה בבוסטון, היה המשחק של ג'מאל מארי, רצה לעשות סי קריירה וזרק כדי לעשות את ה-50 נקודות, ועשה את זה כשכבר המשחק גמור ודנבר כבר ניצחה. עכשיו, בסדר, אפשר להגיד, הוא רדף אחרי הסטטיסטיקה, תתעתה, מה זה משנה, דנבר כבר ניצחה, אבל קיירי היה כל כך עצבני, הוא זרק את הכדור הקהל, עוד שנייה התחיל תגר... תן לו לחגוג, תן... מה זה משנה בכלל? מה זה משנה לך? מה זה... כי... או... אם יודוקה בזמנו שכעס על פייטון פריצ'ארד, מול החברים שלו בפורטלנד, הוא קלה שלשה אחרי שלשה על פורטלנד, שזה היה garbage time. בסוף, זה ההזדמנות של השחקנים, תנו להם לשחק, זה לא משנה כלום, אז לפחות, זה בטוח יותר מעניין את הקהל ממשחקי הכבוד המטומטמים האלה.
נכון. אגב, כשרציתי להזמין אותך, לאור כל מיני רנטים שלך לאחרונה, רציתי לעשות פרק של בכלל דברים שמעצבנים אותנו,
כן.
אבל חשבתי שפרק שלילי מדי יהיה אולי פחות זה, אז נעשה רק איזה סקשן קטן כזה,
כן.
של יש עוד מסורות או דברים שמרגיזים אותך?
תמיד יש כל מיני דברים שיכולים להרגיז.
אז איזה עוד מסורות מיותרות בליגה אתה היית מעיף?
הייתי מעיף את תרבות אנחנו מצלמים אנשים בקהל ומצפים מהם עכשיו לחגוג גם כשקבוצה במינוס 20 הפרש. אולי שווה לא לעשות את הדבר הזה, אתם יוצאים מגוחכים ממש.
כן, לא שהקהל האמריקאי כזה מעודד בהתלהבות בשגרה.
כן, ובכל זאת בואו תשמרו את זה לרגעים שאתם מובילים, זה נראה מגוחך ופתטי. הייתי אוקיי, זה יש איזשהו קו גבול שאני חושב ששחקנים טיפה חצו אותו לאחרונה, ראינו את זה עם דורנט לא מזמן, וגם עם ווסטברוק שבזמנו נורא הרגיש פגוע על זה שקראו לו ווסטבריק. אוקיי, אם שחקה עם אוהד באמת חוצה את הגבול ומשתמש בגזענות או פונה כאומר מקלל את האמא או פה וסבבה, אני מבין שזה לא לעניין, אבל הניסיון של השחקנים שמרוויחים מיליונים, כי יש אשכרה אוהדים שאכפת להם, הניסיון של לחנך את הקהל להיות מעונבים ולא הגיוני, שאם שחקן, אם אוהד של קבוצה שנייה רואה אותך, הוא לא אוהב אותך. סדרה ספורטיבית, ואם הוא קרא לך, אתה שמעת את הוא שקרא לדורנט ביץ' אם אני לא טועה, ואז קווין דורנט פנה אליו, אתה שמעת את הקטע? ואז המסכן הזה הרגיש כזה מובך, הוא אמר לו, סליחה, קיידי, תדע לך איזושהי פודקאסט, או משהו כזה, וכניסה להגן על עצמו. אז אני חושב שהניסיון לחנך את הקהל יכול לעבוד עד רמה מסוימת, וצריך גם להיזהר שעל הדרך אתם לא מאבדים את התשוקה, שאתם לא רוצים את כל האוהדים האלה, מין רובוטים כאלה שמוחאים כפיים, אתם לא רוצים את המחיאות כפיים המנומסות של טורנירי הטניס, ועדיף כמה שיותר, לא יודע, אני הרבה יותר אוהב לראות קהל של קבוצות המזרח, אם זה בוסטון, פילי, כן, גם פילי, ניו יורק, שיש להם איזושהי תשוקה, גם לפעמים ישרקו בוז הקבוצה שלהם, כשהקבוצה שלהם לא טובה, אבל זה מה שאוהדים אמורים לעשות.
כן, אותם שחקנים שמתלוננים על קהל בארצות הברית, שקצת מדבר אליהם לא יפה, בואו לאירופה. לאיזה כמה משחקים, ותראו מה זה קהל שמדבר לא יפה.
בדיוק, כן, אז סבבה, אני מבין שנגיד, יש הבדל, נגיד אחד היתרונות, כשאני לקחתי את הילדה שלי למשחק, משחקים של הפועל ירושלים, אנחנו יודעים שדברים יכולים להגיע, בטח נגיד אני זוכר ששחקנו מול חולון ומול זה, אז דברים יכולים להגיע משני הצדדים, לפתאום דם חם ולכללות, ואוקיי, לא בטוח זה המקום הכי חינוכי בעולם לקחת אותך, וב-NBA אין את הבעיה הזאת. זאת אומרת, אני יודע שהכל בסדר, אפשר אפילו לקחת את הילדה בת השנתיים, והיא אווירה מאוד כלילה, אז זה עניין אחד, אבל יש איזשהו אמצע. זאת אומרת, בוא לא נסרס את המעט תשוקה שיש.
למרות שאגב, אחר כך, אחרי אותה תקרית, קווין דורנט, כן אמר כמה דברים שגם כן אני יכול להזדות איתם, שהוא אמר שהרבה פעמים אוהדים כבר לא רואים בהם בני אדם, אלא אמצעי בידור שאפשר לזלזל בו.
כן, היה שהוא לא חיה בגן חיות, כן, ועם זאת, כאילו, צריך לזכור בהם בסוף את הצד השני, שבסוף הם בעיקר אותם אוהדים שלא רואים הם בני אדם, זה האוהדים שעוקבים בצורה לפעמים, אלה שמלאת תשוקה אחרי הקבוצה ומרגישים הכי חלק והכי זאבים, אותם אתה לאט לאט מאבד, ואתה מוצא רק את אלה שהם אוהדי שחקנים, או את אלה שזה, אתה בסוף מאבד את חלק גדול מאוד מהמהות של מה זה ספורט, וזה מה שחשוב לשמור אותו.
טוב, אם זה כל היום מה שמפריע לך, סבבה?
זה מה שנקרא, דברים יעלו.
כן. טוב, לנושא יותר רציני, כי צריך לדבר גם כדורסל קצת. מילווקי, דיברנו עליהם, יש מאמן אותם, איזה בחור נחמד שאנחנו מכירים. היו קצת לא טובים, אבל הנה, אחרי האולסטאר הם גם כן חזרו עם שני ניצחונות רצוף. אז יש שם שיפור, האם, וגם ההגנה קצת נראית יותר טוב?
קודם כל, כאילו, ההגנה נראית יותר טוב, ובעיקר הם, היא נראית כמו קבוצת כדורסל, שעושה דברים הגיוניים, כמו... לא יודע, לעשות סקראם, או כזה פריסוויץ' של למנוע מדמיאן לילארד לקבל את המאצ'אפ שמי שיתקוף אותו לפני, או כל מיני דברים שהם כאילו, אוקיי, זה הגיוני, זה, זה, זה סבבה, אתם חושבים, אחלה, וזה בהחלט יש שיפור משמעותי, אני כן אגיד שזה משהו שצריך להיבחן כרגע, שני המשחקים שהיה להם, הם מול פילי בלי אף אחד פחות או יותר, בלי אמביד, שזה בלי האחד החשוב, ומינסוטה שהם קבוצה מצוינת, אבל התקפית, זה לא בדיוק החלק החזק שלהם. אז צריך לראות ולבדוק מול קבוצות ש... זאת אומרת, יש להם כלים יותר, בעיקר נגיד קבוצה כמו הניקס עם ברונסון, או קבוצות... שיש להם רכזים זריזים, זה יהיה באמת מבחן מאוד מאוד גדול של, של מילווקי של עכשיו, לראות האם הם מסוגלים עדיין עם, עם הקו האחורי הדליל שלהם, עם רגעים של לילארד וביזלי, או אפילו לילארד ופט בב, האם הם יכולים להחזיק. ואז נראה, כרגע זה נראה אבל משמעותית, יותר טוב, ובמזרח של עכשיו, יכול מאוד להיות שזה מיהו, יסיימו את הליגה במקום השני שבו, זה בערך מה ש... בטווח של מה שציפו מהם, ראשון או שני, זה היה היגיון.
כן, חוץ מהסקרה, מה עוד ראית שריברס עשה שונה?
קודם כל, שוב, לפחות מהדברים ששומעים, מהסגל של מילווקי יש הרבה יותר, השחקנים הרבה יותר, יש להם חיבור ויש להם בין והם מרגישים שהם רוצים לעשות את הדברים, יש, והרבה פעמים הגנה זה מתחיל מרצון וממאמץ, שזה מצחיק, אבל זה בהחלט שלב. הם הרבה יותר, אחת הבעיות שהם היו בטרנזישן, זאת אומרת, יש הרבה יותר מאמץ של הגארדים לרדת להגנה ולא פשוט לתת לקבוצה היריבה לקלוע נקודות, זה גם קשור לרצון, אבל גם קשור פשוט למודעות הבסיסית של אם שחקן זרק, אתה לא מסתכל על הזריקה ולראות מה קרה, בתור אתה תרץ חזרה כדי למנוע את ההתקפה המתפרצת הכלילה, וזה משהו שבהחלט, שוב, זה לא יודע, אין לזה מילה בעברית, low hanging fruit, כאילו את הדברים הנורא פשוטים ונורא בסיסיים, שאוקיי, כאילו לא אמרתי פה איזה שהוא מדעתי לי, תחזרו להגנה, תעברו בחסימות כמו שצריך, תנסו למנוע מקבוצות להגיע למאצ'אפ שהם רוצים להגיע. אני חושב שבזה אגב היתרון של דוק ריברס, שאפשר להגיד עליו, אפשר להגיד עליו שהוא מאמן לא טוב, זה תהיה אמירה נכונה, אבל הוא מאמן. זאת אומרת, את הדברים האלה אפשר להביא, אפשר להוביל, ושחקנים מכבדים את המילה שלו, ואת ה... מה שנקרא, בוא נעשה סדר, בוא נייצר שיטה, בוא נעשה את הדברים הבסיסיים שאמורים לעבוד לנו. כן, אנחנו יותר נאפשר זריקות מבחוץ, אנחנו, וממיד ריינג', אנחנו לא ניתן בטבעת, אנחנו נתמקד במה שהביא אותנו עד עכשיו, בדרופ, במסגרת שבגדול בזמנו בודנהולזר בנה, ונעשה את הדברים ההגיוניים והבסיסיים, כבר אתה, בטח בתוך השלב הזה בעונה, שחלק מהקבוצות ישנות להן, אז כבר אתה עכשיו פותר לעצמך חלק גדול מהבעיות. אז התחלה טובה.
כן, אגב, התחלתי לחשוב על זה שאולי בודנהולזר לא היה כזה רק, כי בסופו של דבר מנסים דברים אחרים, זה לא עובד, ומתחילים לחזור לאט לאט לדברים שהוא עשה, כדי...
כן, כי הטענות של אוהבי בודנהולזר היה שבעצם, כאילו ביקרנו את מילווקי, היו קבוצה חלשה, ואז הוא הביא אותם להיות מקום ראשון, במזרח, ולעשות, וכאילו הוא נפגע מההצלחה של עצמו. זאת אומרת, הוא הביא אותם לבאר, ועכשיו שקשה לשתות ממנה, אז הוא קיבל את כל הביקורות, אבל בסופו של דבר הוא הביא אותם לבאר הזאת. בסוף הם גם הצליחו לשתות ממנה. זאת אומרת, כן אני אגיד שבעונת האליפות גם הוא עוד עשה התאמות נחוצות, והיה הרבה שינוי וגיוון. כרגע גם הסגל, זה לא ש... איזה התאמות בדיוק אפשר לעשות? נגיד מישהו עכשיו אומר, יאללה, בוא נ... כמו שגריפין אמר, בוא נעשה הגנה לוחצת עם מלא חילופים, ועם איזה סגל תעשה את זה בדיוק? מה שיש לך למכור בהגנה כרגע, זה זה שיש לך ברוק לופס ושיש לך יאניס. זה הטיקט הגדול שלהם, התיאוריה של למה ההגנה עדיין אמורה לעבוד, זה הטיקט שלך, זה לא מפתיע, הרבה מהשחקנים של מילווקי עכשיו אומרים כי חזרנו לשחק בקס בסקטבול. אוקיי, הגיוני, זה באמת המתווה ששוב, שבודנהולזר ידבר, אני אגיד באמת לזכותו שלפני בודנהולזר לא ממש ידענו שברוק לופז כזה שומר גדול, הוא לא נחשב סנטר שהוא שומר טוב, הוא בסופו של דבר, זה קרדיט המון גם ללופז ולתחייה של הקריירה שלו, אבל גם קרדיט לשיטה שבודנהולזר בנה, שתאימה מאוד למה שלופז יכול לתת.
כן, למרות שהם כן יכולים אולי לשחק עם בובי פורטיס, אז להיות יותר גמישים.
למרות שבובי פורטיס, אני, שוב, הוא לא שומר טוב. זאת אומרת, הוא לא נייד מספיק, הוא לא טוב ולא בזה ולא בזה, הוא סנטר התקפי טוב. אבל... נגיד, כן, ההרכב שלהם יכול להיות הרכב עם בובי פורטיס, מה שהם עשו בזמנו, הרכב של פורטיס כאילו בתור שלוש, עם יאניס, פורטיס ולופז, אז מה שאתה מקבל פשוט זה אורך ממש ממש עצום, אז גם אם עוברים את קונטון ואת לילארד ואת ביזלי ואת מידלטון בפרמטר, אז עדיין מאוד מאוד קשה לחדור מול יער הידיים הענקי הזה. שאגב במובן הזה גם גלינרי יכול לעשות את אותו אפקט בדיוק, זאת אומרת בעיניי הם הביאו את סוג של בובי פורטיס 2, קצת פחות טוב, אבל הוא גם, הוא אפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל לפחות הוא ארוך, הוא גדול.
ההבדל הוא שבובי פורטיס כן נלחם קצת בצבע וכן יכול לשמור ולתת גוף, גלינרי לא כל כך עושה מלחמות והוא בכלל לא שומר.
אני יכול לשמור, שאלה על מי, בסופו של דבר, אחד הסיבות שבוסטון בזמנו ניצחו אותם בסדרות הפלייאוף לפני שנתיים, זה שהם פשוט חגגו על גרייסון אלן ועל בובי פורטיס, שכל פעם שהם היו בפרקט, זאת אומרת, לא שחקנים שיכלו בכלל להתמודד עם ווינגים, כל אחד מסיבתו. וזה אגב עדיין החולשה של מילווקי בסופו של דבר, שאין להם באמת מישהו שהוא, אין להם את האוג'י הננובי הזה, או את השחקנים שהם ווינג סטופרים, או שיכולים להתמודד.
קריס מידלטון היה כזה פעם.
הוא היה כזה פעם, בהחלט. הוא היה לא רע בזה בכלל, אבל אחד האפקטים הכי משמעותיים, התקפית הוא עדיין, כשהוא משחק, הוא נראה לא רע בכלל, אבל הגנתית זה לא אותו דבר. הוא רחוק מהיכולת שהייתה לו בזמנו. שוב, אני חושב שהם לקחו אליפות בין השאר, כי מידלטון גם נתן את מה שיש לו בשני צידי הפרקט, אבל הוא כבר לא שם. לא רק כמו לילארד, אבל הוא בהחלט לא שחקן שיכול להיות שומר ראשי על שחקן, על ווינגים טובים.
כמה פטריק בברלי משדרג אותם?
זו שאלה, תמיד התלבטתי כמה האפקט של בברלי אמיתי, זה בטוח יכול לעזור להם יותר מול גארדים זריזים, הוא לא נותן שום אפקט נגיד מול הווינגים של בוסטון, או מול קבוצות אחרות שהן יותר ארוכות, אבל מול גארדים אולי כמו ברונסון כאלה וכם יכול להציק, אני אגיד שלא יודע, אם בפלייאוף הם רוצים באמת שבברלי יהיה שחקן שאשכרה ישחק 20-30 דקות, יש לזה גם אפקט בצד השני.
זהו, הוא לא שומר יותר מדי ורסטילי, שיכול לשמור כמה עמדות, כמו שנגיד סמארט או הולידיי, אבל הוא כן מישהו שאתה יכול לשים אותו על מוביל כדור, והוא כן יעשה שם את העבודה.
נכון, הוא כן, אני אגיד בפלייאוף גם נוטה קצת לצבור הרבה עבירות, אז שוב, צריך לראות כמה דקות הוא יהיה מסוגל בכלל לתת, כי הוא מאוד מאוד אגרסיבי ומאוד נלחם, אבל הוא נוטה להגיע מהר מאוד לעבירה השנייה והשלישית, ועכשיו צריך להחליף אותו ולהחזיר אותו, זה גם בעיה.
טוב, וכמה מילים על המריבה עם ג'יי ג'יי רדיק, ועל מה שרדיק אמר?
תראה, אני די הסכמתי מה שג'יי ג'יי רדיק אמר, כאילו, הוא זה שבסופו של דבר, אני לא יודע, אני שומע את דוק ריברס, אפילו היה לו בריאיון על הפרקט במשחק של מילווקי, שאלו אותו על זה, על פילדלפיה פתאום, ועל ההפסד שלהם בפלייאוף, הוא דיבר על זה שהוא אמר והוא רצה שג'ואל אמביד ייקח הרבה יותר זריקות, והוא לא עשה את כאילו, הוא שוב עכשיו הוא מאשים את ג'ואל אמביד. עכשיו, אני לא יודע איך אתה בתור יאניס או בתור דיין, אתם שומעים את אותו מלכלך על הרדן, שומעים אותו מלכלך על אמביד, ומאשים אותם, איך אתם לא אומרים לעצמכם, בוא נע, אם אנחנו מפסידים בפלייאוף, הוא יזרוק גם אותנו לכלבים, הוא יגיד, אני אמרתי ליאניס, אני דיברתי עם יאניס, אבל הוא לא עשה ככה והוא לא עשה ככה. זה דברים שהוא כל כך רוצה כאילו לפתור את עצמו מהאשמה, אבל זה דברים שקודם כל הם מאוד שקופים, וגם זה לא מוציא אותך טוב בעיני השחקנים שלך, בכלל. וגם זה העלה, כל הדיבור שלו קצת העלה את העניין הזה של קצת תמוע הזה שבן אדם היה יועץ, ואז הפך להיות המאמן, זה שבסופו של דבר, אני חושב שזה מה שכל הזמן נמצא מתחת בפני השטח, החיים זה מין סוג של הרצחת וגם ירשת כזה.
כן, והוא ישר רץ להתגונן, ולהסביר שלא, ואני אמרתי להם שרק עם זה, ואני לא אקח עבודה כל עוד הוא זה, והם אמרו לי, לא, אנחנו מפטרים אותו ככה או ככה.
בסוף, כאילו...
כי הוא ישר רץ להגן על עצמו שהוא לא עשה משהו לא בסדר, ומה שעלה לי בראש זה כל הסרטים האלה של מישהו שמנסה, כאילו, כל הקומדיות האלה של... שיש איזה צירוף מקרי מוזר, ואז מישהו מנסה להתגונן ולהסביר שהוא לא אשם, ואז אתה, ואז אומרים לו, אוקיי, אני קודם לא חשבתי שאתה עשית את זה, אבל אני חושב עכשיו שכן. וזה בדיוק כמו שהיה לי בראש, כאילו, לא חשבתי שהיה איזה משהו מלוכלך מצידו, או שהוא חתר תחת המאמן או משהו, אבל אחרי שהוא כל כך רץ להתגונן ולהסביר שזה לא קרה, אני כן מתחיל לחשוב את זה עכשיו.
זה כן, זה הכי על ראש הגנב בוער הכובע. באינסטינקט אתה אומר, כנראה שהסיבה שאדריאן גריפין פוטר קודם כל, כי יאניס וכי דיים לא רצו אותו שם. זה היה מאוד בולט. לא חשבתי בשום צורה ש... כי דוק ריברס היועץ אמר להם משהו, אבל... זה מרגיש כאילו גם אם הוא לא השם היחיד בסיפור הזה, הוא מרגיש צורך מאוד מאוד גדול להתגונן, או לפחות לשקר לעצמו שזה הסיפור, וזה לא יוצא טוב, זה לא נראה טוב. עכשיו, כמה זה ישפיע על היכולת שלו כמאמן המשך? לא יודע, כי שוב, אמרתי, בעיקר זה השחקנים שלו שיחשבו, אוקיי, המאמן הזה יזרוק אותנו בסוף, יאשים אותנו בסוף אם ניקשל, שזה בסה. מצד שני, כרגע מילווקי בעיקר עסוקים בזה שאיזה כיף הוא לא אדריאן גריפין, אז זה בהחלט יתרון של דוק ריברס כרגע. יותר קל להגיע אחרי מאמן שקלירלי לא היה מוכן לתפקיד, מאשר...
כן. גם אהבתי שהבעלים של בוסטון אמר ששאל אותו, ואמר, כן, כן, זה בסדר, אתה יכול.
הוא כן, אמר שמילווקי התייעצו איתו, והוא אמר להם שבלי דוק ריברס הם לא לוקחים את האליפות ב-2008. תודה רבה לכם, תודה רבה לך, רוי קרוסבק, ששכנעת אותם לעשות את המהלך.
כן. האמת היא שהוא צודק, בלי דוק ריברס כנראה לא היינו לוקחים ב-2008, עם מאמן אחר כנראה היינו לוקחים גם ב-2010.
נכון. כן.
טוב, הלילה למילווקי יש איזה יש עוד איזה משחק מול שרלוט הורנטס, והיום, הנה אגב אירוע... רגע השבוע, אני היום גיליתי שבעקבות איזה ציוץ, שמאז הטרייד דדליין, שרלוט הורנטס, מאזן 5-1, ברצף די טוב, והאחד הזה זה ההפסד לגולדן סטייט, שדיברנו עליו, והיא עם המאזן, עם הדירוג ההגנתי הכי טוב בתקופה הזאת. לא רק זה, אלא אפילו... דירוג הגנתי על פי קלינינג דה גלאס של 97.9, שזה גם לפני 10 שנים, כשלא היה את ההתפוצצות ההתקפית, זה היה דירוג הגנתי ממש ממש מרשים.
כן.
אז השאלה שלי זה הקיצה הקטה, ומה גורם לזה? איך הם עושים את זה?
טוב, דבר ראשון, אז כן אני אציין שהם לא בדיוק היו בלוז קשה במיוחד, זאת אומרת הם ניצחו את ממפיס שכרגע אין להם יותר מדי שחקנים, אינדי זה מרשים יחסית, בטח מצאו אותם 102 נקודות, זה בהחלט לא רע, אבל הפייסרס באמת היו ביום רע מאוד, וחוץ מזה, אז מי היה להם שם? היה להם גם את פורטלנד, שגם בלי שחקנים, ואת יוטה, שעושים עכשיו טנקינג מאומת במיוחד, ואת אטלנטה, שהם בלי טרי יאנג. זאת אומרת, אוקיי, יפה מאוד, כי לא ניקח.
אטלנטה בלי טרייאנג ניצחו את אורלנדו, ואני ראיתי את המשחק, ואני חושב שאטלנטה בלי טרייאנג, א', אני חושב שלא בטוח שטרייאנג לא שיחק נגדו, אני חושב ששם הוא נפצע, ואני לא רוצה להיות הייטר, אבל לדעתי אטלנטה בלי טרייאנג הם יותר טובים.
זה בהחלט סוגיה מעניינת, גם במיוחד לא בטוח כמה, לא, בעיקר לא, יש איזשהו סום קוסט כזה עם טרייאנג, צריך באמת להבין כמה באמת הנזק שהוא עושה מבחינת הגנתית וסגנון המשחק, האם הבנפיט שלו כרכז באמת טוב, זאת אומרת הוא מוסר מצוין והוא גם סקורר טוב, לא תמיד זה עדיף כשיש טרייאנג איתך. לגבי שרלוט, אז אני אגיד שהדבר המרכזי שיכול מאוד לעודד אותם זה שהרבה מאוד ביקרו וצחקו על הבחירה שלהם בברנדון מילר, כנראה שבדיחה הוא לא יהיה, זאת אומרת הוא כבר מראה שבמינימום מדובר פה בשחקן שיהיה יפלרטט עם אולסטאר, זאת אומרת הוא לא, שיהיו כל מיני שישבו לפול ג'ורג', לא נראה לי שהוא יהיה כזה, אבל קריס מידלטון כזה או אחר, יכול להיות שזה יגיע לשם. הוא שומר לא רע, בטח לרוקי, הוא יחסית יעיל לאחרונה, הוא סקורר טוב.
כן, אני לא יודע כמה פול ג'ורג', אני הייתי משווה אותו יותר האמת לברנדון אינגרם, מבחינת הסגנון. Okay. אם ברנדון אינגרם היה שומר טוב.
כן, אז הרבה פחות, כן, מבין אותך, יותר מידרינג', יותר
כן,
פחות
הוא אטלטי. גם מידרינג', הוא גם שוטר כזה של מבחוץ, כן, ואני לא רוצה להיות טוקי, כי כבר דיבר, כן, כי הזכרנו בפרקים קודמים, לא יודע אם שואלת, היה עליו שאלה ספציפית, של בהתחלה בדראפט ובמכללות חשבתי שהוא בעיקר שוטר, ואז הסתבר שהוא גם אחלה סקורר ושומר טוב, ושוב אלה דברים שאפשר לשפר, הוא איזה 2.06 שגם יכול לשחק שוטינג גארד, גם כן סטייל כמו פרנץ וגנר, שוב עם אקסטרה הגנה טובה, ואם הוא ישתפר שם אז באמת יכול להיות נחמד.
אני רוצה
מה?
אני רוצה שנייה לשאול אותך, אתה דיברת על טרייאנג, אתה חושב שיש גם התחייה של ברנדון מילר וגם לניצחון של שרלוט קשר לעובדה של המלו בולו משחק?
יכול להיות. רכזים דומיננטיים בדרך כלל קופים עליך צורת משחק מסוימת, ואז כשהם הולכים, הם לא משחקים, משום מה הקבוצה מתעקשת לנסות לשחק אותו דבר, אבל אין את השחקן הזה. אנחנו רואים את זה במיוחד בדלאס, שגם כשלוקה יורד, פתאום כל השחקנים עדיין מתעקשים לשחק באותה צורה. אז זה עבד כשעלה לך מהספסל ג'לן ברונסון, זה קצת פחות עובד כשעולה לך מהספסל מי שזה לא יהיה שם. למרות שהוא עכשיו כן מנסה לנסות או לוקה או קיירי, אבל כן. יכול להיות. אני כן הופתעתי שזה קרה בגלל שטרי רוזיר לא שם, כי רוזיר שומר טוב מאוד, בטח על פוינט אוף אטאק.
כן.
ואין להם אותו, אז ההגנה שם אני לא יודע מי חוץ מברנדון מילר. אבל מה שכן, גרנט וויליאמס אנחנו יודעים שהוא שומר טוב, והוא בשרלוט חזר לשמור.
כן, כן, יש גם, אני לא יודע גם כמה זה משנה לשרלוט, כי עקרונית, אין להם זכויות כרגע או משהו כלפי מיילס ברידג'ס, חלק גדול מההצלחה היחסית שלהם גם קשור אליו, שאני אישית מקווה שהוא לא ישחק הרבה כדורסל, ושיהיה איזשהו משמעות לעובדה שאתה חרא של בן אדם, אבל בסדר. כן, אני אגיד שגם הוא, ניק ריצ'רדס שמשחק שם לא רע, למרות שוב, גם מרק וויליאמס כבר מה זה, זה חצי שנה כבר כמעט לא משחק, לא יודע כמה זמן,
כן.
כמה חודשים. וטרמן, שזה מדהים כמה השחקנים שלא משחקים באוקלאומה ולא מגיעים בכלל לקבל דקות, אז יש להם בעיה, הם לא רעים. זה...
כן.
הוא נראה לא רע בכלל, טרמן. אז נוצר משהו שלפחות כרגע הוא תמהיל לא רע. הוא לא טוב, אבל...
נכון. גרנט וויליאמס אגב חזר לראות כמו שהוא היה בבוסטון, עולה מהספסל וקולע מעל 20 כמה פעמים, אמרנו על ההגנה, הקליעות חוזרות.
כן.
כנראה שיותר באמת הבעיה הייתה בדלאס ופחות אצלו, מה שזה לא היה שם, לפי האמירות שלו היה חיכוכים עם לוקה או הנערף מה.
כן, אז נראה כמה זה המשיך, כן יש, אני חושב שהוא גם המקור מצפון קרוליינה, מאזור שמה, אז זה גם זה כזה...
הוא לא, הוא מטקסס.
טקסס? רגע, אז איפה הוא היה, כי איפה הוא שחק במכללות?
טנסי.
טנסי, אוקיי, אז לא? שום היה לי איזשהו זיכרון ש...
אמא שלו עובדת בנאסה, ביוסטון.
אוקיי, כן. שום היה איזשהו זיכרון שהוא קשור גם לאזור שם. בכל מקרה, אז כן, אז לפחות כרגע נראה שיש שם מספיק חלקים בפאזל שעובדים, ורוצים להראות מה הם שווים, גם גרנט וויליאמס, אפילו גם וסילי מיצ'יץ', זאת אומרת, יש שם כזה אחרי הדדליין דווקא כל מיני אופציות נחמדות, השאלה היא מה אפשר לקחת להמשך.
בדיוק, השאלה כמה זה יחזיק, קבוצות השנה, גם יוטה שקצת אמרת שהם מנסים טנקים פחות, הם כן חזרו קצת לנצח ולשחק, פחות מנסות טנקינג או טנקינג אגרסיבי כל כך. בטח שככה זה כשהדראפט השנה הוא די פח.
כן. זה מה שנקרא לא ממש ברור מה ייתן לך לצלול עמוק. יש גם איזשהו אפילו חיסרון הרבה פעמים. קליבלנד, לפני שהם בחרו את אנטוני בנט ב-2013, היו באמת במצוקה. כשיש לך דראפט כזה, שאתה כאילו הרווחת את הבחירה הראשונה, אז יש לך את המשקולת של בחירה ראשונה בדראפט, אתה חייב לפגוע בה, אבל כשאין לך את מי לבחור, או אתה לא יודע, אתה תמיד יכול לבוא איזה יאניס כזה או אחר, אבל אי אפשר, קשה מאוד לפגוע בזה. זה משהו שהוא יכול לגרום לג'י-אם להיות מפוטר בשלב כזה או אחר.
כן. אז קליבלנד בשעתו ניסו להעביר את הבחירה בדראפט ולא הצליחו.
כן, נכון.
כן, גם שרלוט, הם כאילו לא יפריע להם להפסיד, אבל אני חושב שהם כן ינסו אולי לנצח. ננסו עוד קצת. יהיה באמת מעניין לראות איכם וכמה זה יחזיק.
כן. נראה, גם טורונטו חזרו לנצח. הייתה איזושהי הרגשה כאילו הם הולכים ליפול חזק, אבל פתאום גם הם מאיימים על מקום בפליין פתאום.
כן, דברים קצת יותר מסתדרים, הרכש החדש מתרגלים לשחק עם השחקנים החדשים שהגיעו. אגב, זה גם למה לפני כמה שנים החליטו להעביר את הטרייד דדליין לפני פגרת האולסטאר, כדי שבשבוע הזה כן יספיקו לעשות אימונים ולהכניס את השחקנים החדשים לעניינים ולכל מה שקורה ולכל הסטים והסכמה. הם קצת התרגלו לעבוד ביחד, אז זה חלק מזה. אני מניח שזה גם מה שנגיד עם מילוא, כי הם קצת עבדו בשבוע הזה, לא עשו בינג'ים, אז הבינו מה דוק רוצה מהם, וגם קבוצות אחרות. אז כן.
כן, לגמרי.
טוב, עוד כזה בקטנה, ראית את המיתוג החדש של הקליפרס, היה גם איזה טור של זאק לו, שמודה שאותו לא הספקתי כל כך לקרוא.
על המיתוג, לא, לא, כן. לא, 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 לא קראתי את הטור שלו על המיתוג. נחמד, זאת אומרת, המיתוג שלהם היה די סתמי. המיתוג החדש, כאילו לא, לא הבנתי, אבל קליפר זה בעצם, זה ספינה? זה כאילו...
לא, זה אני ידעתי, זה גם אם תיכנס אצלנו בעמוד, באתר, על כל ההסברים שלנו, זה... כן, קליפרס זה מפרסיות, זה סוג של מפרסית ששאתה שם במפרס.
כן.
במפרס.
זכרתי זה ממתישהו, אבל זה פתאום כזה, נכון. ולא מהדק או...
כן, זה לא מהדקי נייר.
כן. אז זה מחדד את העניין. חמוד, זאת אומרת, אני מרגיש לי בשנות ה-90, הלוגויים היו הרבה יותר מגניבים, ראיתי איזשהו שרשור על הדאונגרידים הכי גדולים של לוגויים, שמראים כזה את הלוגו של הפיסטונס בשנות ה-90.
פיסטונס, אורלנדו.
כן, אז
שרלוט, היה להם את הלוגו הכי נמכר, אנשים שבכלל לא יודעים, מה זה כדורסל, מאיפה הלוג הזה בכלל היו מסתובבים עם קובעים עם הצירה הזאת.
כן, זה כאילו מרגיש שמנסים הכל לעשות נורא סולידי, ונורא כזה בסיסי, וזה כאילו הסטייל, וכזה, אוקיי, כבר עשיתם ריברנדינג, אז בואו תהיו מעניינים יותר, ותצאו קצת מהשטנץ המאוד מאוד מסודר הזה, ומאוד מעוגן, מין מפרס... תהיו צבעוניים יותר, תהיו מגניבים יותר, אבל בסדר, אוקיי. אם כבר עושים את הריברנדינג הזה, זה היה בהחלט עדיף בעיניי.
כן, זהו, אני חייב להודות, כאילו, אהבתי שעושים ריברנדינג, אבל בריברנדינג גם עושים ברנד חדש, והם החליפו הכל חוץ מאת השם, אז אולי פחות עובד. ואני חייב להגיד שהלוגו הזה, זה בהתחלה, אולי אנחנו, אולי זה בגלל כל מה שקורה בחלקה הקטנה שלנו, אבל לא הבנתי למה יש שם ספינה שיש עליה כוונת.
כן. זה קצת, אבל יש דברים שלגמרי זה אנחנו, כמו שיש כל מיני משחקים בקבוצות של המערב, אני רואה זה שפתאום כזה מפעילים הזקה כזה, כחלק מהשטנץ של האוהדים, וזה כזה, מה אתם עושים עכשיו? מפגרים, הטלוויזיה שלי, טובי שהזקה, כי אתם עושים חלק מהמופע מחצית המטופש של המופע רבע כזה.
כן, אמצע הלילה, אני כזה, אוקיי, אולי אני צריך לבדוק את הווליום של הטלוויזיה, לא להרחיץ פה אנשים.
לגמרי.
כן, טוב, אז צריך אולי פעם לעשות זה לוגו קליפרס או החוטים, כמו זה ספינה על כוונת.
כן.
טוב, נעשה זריז קצת שאלות גולשים.
יאללה.
אוקיי. טל קנן שואל, מתי ג'ו מזולה מתחיל לקבל קרדיט על מה שהוא עושה בבוסטון?
אני כן חושב שלפחות מי שרואים את המשחקים ובתקשורת המקומית הוא מקבל משמעותית יותר. אני אגיד בכללי, כל דבר, גם הרבה פעמים אוהדים של קבוצה, יכולים להרגיש איזושהי תחושה של, לתקשורת הארצית לוקח בדרך כלל באיזה שבועיים, שלושה, חודש, דיליי, מה שנקרא, מגמות שאתה רואה פעם אחרי פעם, אתה רואה את השיפור של מזולה, קשה לתפוס מי שרואה משחק ארצי פעם ב, והרבה יותר קל להידבק מסטיגמות, ככל הנראה, מזולה יקבל קרדיט אם הוא ינצח בפלייאוף ויקח אליפות, אז הוא יקפוץ בגדול, ואם הוא לא, אז זה מאוד יחזק את התדמית שלו שהייתה בפלייאוף הקודם.
עוד שאלה של טל, OKC אדירים לאחרונה, האם הם עוברים סיבוב ראשון?
כן, בהחלט. אני, זה מצחיק, אני כולי מגויס לזה, אני אמרתי עליהם מול שלושה אנשים בתחילת השנה, שהם יהיו במקום יותר טוב בליגה, ויעברו יותר בפלייאוף מסקרמנטו קינגס, אז על האימור שלי בטווח של הליגה אני מסודר יפה, עכשיו אני רק צריך שפחות יעברו סיבוב אחד כדי כדי שאני ארגיש טוב, אני לא מאמין שסקרמנטו יעשו את זה, אבל שוב, הרבה מאוד תלוי במאצ'אפ, נגיד הם פוגשים, הם מקום שני והם פוגשים את לברון והלייקרס במקום השביעי, יש להם בעיה מאוד גדולה במאצ'אפ כזה, מול קבוצות שהן מאוד גדולות, חזקות, וגם יש קושי, אם אתה פוגש לייקרס של לברון או גולדן סטייט של סטף קרי, יש קושי כשאתה בפלייאוף ראשון, כשאתה פוגש אול טיימר כזה עם כל הניסיון ועם מלא שנים בפלייאוף, אז יש קושי כזה, ועדיין, קודם כל בכל שאר המאצ'אפים, אני כן מאמין שהם יעשו את זה, לפחות סיבוב אחד, וגם בסדרות שאמרתי שיכול להיות להם מאוד קשה, אני עדיין מאמין שיש להם מספיק, יש להם מאמן פשוט נפלא, מרק דגנולט, וקבוצה שפשוט משחקת נורא נכון, שכיף לראות, כיף לראות את שי, כיף לראות את השיפור האדיר של ג'יילן וויליאמס, מה שצ'אט עושה לשנה הראשונה שלו זה מדהים, וגם כל מה שמסביב, זאת אומרת, השיטה שלהם עובדת, יש משמעות אדירה גם לאיזאיה ג'ו, ולריווח שהוא נותן, זהו, זה כיף, מאמין שהם יעברו.
מי מבין הלייקרס והווריורס תגיע לפלייאוף?
יותר קל לי להמר על הלייקרס, כי אני יותר מאמין בטווח הארוך בסיכוי שלהם לעשות את זה, מצד שני הלוז של ווריורס הרבה יותר קל, משמעותית מהלוז של הלייקרס, אז אני הולך על הווריורס.
שאלה של שרית שווד, האם בוסטון צריכה לחשוש יותר מסדרת פלייאוף נגד הניקס, נגד הקאבס, או בכלל מסדרה נגד מיאמי ש... איכשהו תמיד מפתיע מאשר ממילווקי או פילי?
לא, לדעתי לא. לדעתי בסופו של דבר הניקס והקאבס יכולים לקחת משחק או שניים, ומיאמי די חלף, נו מספיק עם הבלק מג'יק שלהם, די. אני רוצה שיפגשו אותם. אמרתי את זה, ובסופו של דבר המקום... המקום שהם יכולים, אם כבר ליפול בו, זה אם מילווקי יתאפסו על עצמם, ועדיין כוח אש, אם מידלטון מגיע בריא, יאניס, דיין, ברוק לופז, זה בסוף, מבחינת החשש, התקרה הגדולה לקבוצה שבאמת יכולה להיים עליהם, דעתי זה מילווקי, גם פילי לא. גם עם פילי עם כל הכבוד, אני לא חושב שאמביד יצליח להיות 100%, וגם אם הוא יהיה, אני לא דואג מהם.
שאלה דומה של הדורבן, אינון, עכשיו שראית בלייב את הקבוצה, מה אתה אומר? למה טוב הוא שוב בגמר המזרח?
אנחנו לא, אנחנו לוקחים אליפות השנה.
טוב, ערן דגן עם כמה שאלות, איזה קבוצה הכי כדאי לפגוש בסיבוב הראשון במערב?
מאיזה כיוון? שאלה אם אם אתה שואל, אם אני עכשיו קבוצת 5-8 שרוצה לעשות הפתעה, או אם אני קבוצה מינסוטה? שוב, תלוי במאצ'אפ, אבל או מינסוטה וקליפרס, אני חושב שאם אני עכשיו קבוצה מהחלק התחתון שרוצה לעשות הפתעה, אז אני מכוון לפגוש אותם, ואני חושב שיש הרבה סיכויים בהרבה מאצ'אפים שהם יפלו, ובצד השני, קבוצות בטופ שהן רוצות לקבל מאצ'אפ, אני עושה פה עם האצבעות, איך אומרים, סגי נאור, קבוצות שרוצות מאצ'אפ קל כביכול, לא באמת קל, אבל יחסית, אז הייתי רוצה לפגוש או את סקרמנטו או את פיניקס. אני לא חושב שפיניקס יכולים לעבור השנה סיבוב.
זהו, הוא שואל את זה פעמיים, אז אני מניח שאחת מהן מתכוונת למזרח.
יש הרבה קבוצות במזרח ששוב, בסוף פלייאוף הכל קשה, כן? אני לא חושב שאף קבוצה היא תהיה טרף קל ממש. אם פילי מגיעים לפלייאוף בלי אמביד, אני חושב שרוב הקבוצות ישמחו לפגוש אותם. אני חושב שאורלנדו, אם הם יגיעו לפלי אוף, רוב הקבוצות ישמחו לפגוש אותם, וקליבלנד, בואו תוכיחו לי שאתם לא מביכים כמו שנה שעברה, זה בהחלט, עד אז אני כן חושב שעם כל הכבוד להצלחה המאוד גדולה שלהם, הם גם הצליחו בצורה דומה שנה שעברה, ואני לא יודע להגיד כמה זה sustainable.
טוב, הוא שואל, מה יהיה הסדר של העשר הראשונות במערב?
סדר של העשר הראשונות במערב, לדעתי מינסוטה כנראה תהיה ראשונה, כי אני יודע שיש להם לוז משחקים יחסית קל, מינסוטה, אוקלאומה, דנבר, קליפרס, דאלאס, פליקנס, ווריורס יעקפו שמה, לייקרס, סאנס, קינגס.
טוב, האם נז ריד הוא החוזה הכי טוב בליגה, ואם לא, אז מי?
אגב, היה פודקאסט, פודקאסט מעולה של בדנקדון על החוזים הטובים בליגה, היו שם מלא דיונים, ודני אבדיה שם הוא הוזכר לא מעט כאחת הפוטנציאלים להיות החוזה הטוב בליגה, אם הוא ימשיך את היכולת שהייתה לו. עלו עוד כל מיני, מיקל ברידג'ס, עם כל הטענות שלנו לגביו, עדיין החוזה שלו מאוד 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 טוב ביחס לתפוקה שהוא נותן. יש גם כל מיני שחקנים, ג'יידן מקדניאלס, ושחקנים שנותנים יחסית יכולים לתת תרומה מאוד מאוד גדולה, דוון וסל, והחוזה שלהם הוא לא מקס, אלא אפילו לא במקס הנמוך, אלא באזור ה-100 מיליון, זה משמעותי. פורזינגיס בבוסטון, אני חושב שמה שהוא נותן לקבל פחות מ-25% מקס, זה ממש ממש טוב. יש לא מעט.
טוב, ושאלה האחרונה, הוא מבניה מהשחקן הכי טוב מאז? סימן שאלה?
כרוקי?
הוא לא פירט, אז
נניח... רגע, לא הכי טוב בליגה, אז אם את שואל כרוקי, אז מאז מג'יק ג'ונסון.
וואו.
אני לא מוצא מישהו שהוא מתחרה של מה שהוא מבניה מה עושה.
יפה. טוב, משהו שלא דיברנו עליו שרצית לדבר עליו?
לא, יאללה, הגיע כבר הפלי אוף, עוד מעט, עכשיו זה מתנים לקראת הדבר האמיתי.
עוד 100 ימים בדיוק משחק הראשון של סדרת הגמר, רק שתדע.
נרשם לפניי.
טוב, בוא תזכיר לאנשים איפה אפשר למצוא אותך.
אז אתם יכולים למצוא אותי בג'אמבול, עכשיו... חזרתי אחרי קצת הפסקה של זה 20 ימים, חזרתי לכתוב שמה ביתר סט, בטוויטר או באקס או באיך שלא קוראים לזה, בקבוצת NBA All Around, ובפודקאסטים השונים, ובסלטיקס פוד כמובן.
כן. שמעתי את זה מפה ושם.
מפה ושם, כן, יש גם אורחים מאוד נכבדים, מנחים כמו דרור הס, אחלה מנחה, מוזמן להכיר.
טוב, תודה שהצטרפת.
תודה לך.
תודה לכם שהזנתם, ויאללה, ביי.
ביי.